טוב, מעשה מחכם ותם. אנחנו באמצע המעשייה. שבוע שעבר עשינו איזשהו תזכיר, תקציר ארוך על, על כל המעשייה, והתחלנו לדבר על התם. ואני מספרת את זה בקצרה למי שלא היה טעית בשיעור שעבר. אז אני מספרת את זה בקצרה, שאנחנו מעבירים את המעשייה של מעשה מחכם ותם של רבי נחמן מברסלב, שבסיפורי המעשיות מוסתרים הרבה סודות וזוהר וקבלה ו... הכל פה עניינים מאוד מאוד גבוהים, אבל אני אוהבת ללמד את זה ממקום של לקבל את העצות מרבי נחמן על איך חיים, חיים טובים באמת, שגם זה דברים ששזורים פה לאורך כל המעשייה, ולמד את זה יותר במובן הפשט. דיברנו על החכם והתם, שני ילדים שגדלו בעיר אחת, ההורים שלהם היו בעלי בתים מאוד עשירים, שני ההורים ירדו מנכסים, תיארנו את זה כסוג של טראומת ילדות, שדיברנו הרבה על הנושא שמשפחות לא מתפקדות, ומה שאנחנו עוברים בחיים כולנו בתוך מסע החיים, מצאנו את עצמנו בתוך הסיפור, ממש, ודיברנו על זה שהחכם והתם זה בעצם שני חלקים בתוכנו של דרכי פרשנות והסתכלות על העולם, ואני אוהבת לראות את המעשה מחכם ותם, למרות שזה יכול להיות באמת, לפי הפשט של המעשייה, שני אנשים שונים, אנחנו כולנו מבינים שזה שני חלקים באישיות שלנו, כמו מוח ימין ומוח שמאל, כשהחכם זה יותר המוח האנליטי שמפריד ומחלק דברים, כן? רואה את התמונה יותר בפירוד, הפרדה וחילוק של דברים, והתם זה מוח ימין שזה השלם, שרואה את האחדות, שיותר מחבר דברים, יותר רואה את התמונה הכללית. לא כדאי בזמן שאני עושה הקדמה, כי זה... ודיברנו ארוכות בשיעור הקודם על, על האופי של החכם. הגדרנו אותו מתוך הבנה, מתוך ראיית הטראומת ילדות שהוא עבר, המלחמת הישרדות שהוא בעצם נאלץ לעבור, ובעצם ראינו איך מתפתחת אצלנו אישיות שורדת בעולם המודרני המערבי הזה, שהיא תוצאה של משברי ילדות. ודיברנו על זה שרבי נחמן אומר לנו שזה מסע שכל אחד צריך לעבור דרך הלא טוב, הוא אומר את זה, שהלא טוב ייקח אותך במעשה מעבדת בת מלך, ואנחנו לוקחים את זה איתנו לאורך כל הסיפור מתוך הבנה.
בסוף יש משהו בלהוציא גם מהלא טוב את הטוב שבו.
זה המסע החיים שלנו.
אפילו התובנה הפשוטה הזאת.
החולשות שלנו.
וגם זה סוג של
הפרדה. החולשות שלנו בסופו של דבר הם השערים להתחזקות ולהתפתחות אמיתית. דווקא הפגמים, החולשות, הניסיונות, המשברים.
אומרת, כאילו החכם הוא הרי מפרק.
כן.
הוא מפריד בין דברים. אפילו התובנה שאנחנו, זה לא שתי ישויות נפרדות, אלא זה גם וגם, זה לפרק את, שתי, את, את עצמנו
כן.
לשתיים.
אנחנו גם חייבים באיזשהו מקום, בתוך ההתמודדות שלנו עם המציאות, את שני החלקים האלה. רק שרבי נחמן, יש לו איזושהי דרישה אחרת, שהוא בא בעצם ואומר, ודיברנו על זה גם, חוכמה ושכל זה לא דבר שרבי נחמן מתנגד אליו. התורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן זה שאדם צריך למצוא את השכל שיש בכל דבר. אבל דיברנו על השכל האלוהי, שאני לא מתיימר לחשוב שהשכל האנושי שלי מבין את המציאות שמסביבי. הוא אומר שהעניין של למצוא את השכל בכל דבר זה למצוא את השכל האלוקי, את התכלית של כל דבר בכל דבר. עכשיו, בנקודה הזאת שהגענו אליה, התחלנו לדבר על, על התם. סיפרנו גם שהם היו חברים מאוד טובים, כן, אבל תראו איך אני עוברת לנושא שלנו כדי לא כל הזמן להיות עסוקה בלספר את התקצירים משיעור לשיעור, וסיימנו שם עם החכם שמרוב שהוא למד דברים והסתובב בעולם והיה חכם, הוא ראה, התחיל העולם להיות בעיניו כלא, כמחמת חוכמתו שהיה אומן גדול בזה ובזה וחכם ודוקטור וכדומה, לכל אחד מבני העולם היה בעיניו כלא. ותיארנו פה מציאות של בדידות מאוד קשה שחווה החכם, שזה שוב פעם, זה החלק שבנו, ההישרדותי, שחי את החיים שלו בעולם הזה מתוך מקום שהוא חייב להוכיח את עצמו, להצדיק את עצמו. ראינו שכל מה שהוא למד, כל מה שהוא הלך להתמקצע, כל מה שהוא הלך להתלמד, להיות צורף, להיות אומן, להיות רופא, כל זה היה מתוך שאלת השאלות שכל מה הוא היה שואל את עצמו, האם זה יהיה נחשב בין העולם, והאם העולם צריך אותי בשביל הדבר הזה. אנחנו נתחיל עכשיו להתעסק עם התם, ומדי פעם נזכיר גם את החכם, כי אנחנו רוצות להתקדם במעשייה. והמעשייה, החלק של החכם מסתיים בזה שרבי נחמן כותב, היו לו איסורים גדולים בדרך, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיו לו איסורים הרבה. ודיברנו על זה שעיקר האיסורים שלנו, כן, אנחנו רואים פה שיש פה בעצם חלק אנוש, כן, אדם, שיש לו הכל. הוא השיג חוכמה, הוא השיג עשירות, הוא מסתובב בעולם הגדול, הוא מאוד נחשב, יש לו שם, יש לו כבוד, יש לו הכל. אבל כל החיצוניות הזאת היא לא משהו שהוא בא מהבפנים האמיתי שלו, ורבי נחמן כותב, היו לו איסורים הרבה. אנחנו רואים שעיקר האיסורים שלנו בסופו של דבר, הם פה, בדלת אמות של המחשבה. כי עיקר האיסורים שלנו זה הדרך שאנחנו מפרשנים את המציאות, והבדידות הנוראית הזאת שבה בעצם חי אדם בבדידות מוחלטת, ושוב אנחנו מתייחסים לחכם, רבי נחמן קצת נכנס בו במעשייה, אני מאוד אוהבת להתייחס אליו בחמלה לחכם הזה, כי אני מבינה שהוא עבר משבר, אני מבינה שהאישיות שלו התפתחה כדי לשרוד את העולם הזה, זה תבניות התנהגותיות, הישרדותיות, שהוא פשוט חייב שיהיה לו את הדברים הבסיסיים שבן אנוש רוצה. אני רוצה שאוהבו אותי, אני רוצה שתהיה לי שייכות, אני רוצה שיהיה לי מקום, אני רוצה שיראו אותי. והרבה פעמים אנחנו באמת לוקחים את זה למקומות שאני הופך להיות, כמו שרבי נחמן קורא לזה בתורה ס"ו, נצרך לבריות. זה כבר כל המהות שלי ומי אני כבר שוכח מי אני באמת, אני לא מחובר לעצמי באמת, אני בעצם מה שהבריות חושבות אליי. אז אני צריך כל הזמן לחיות חיים שבהם אני כל הזמן מוכיח לעולם שאני שווה, שאני ראוי, שצריך אותי. ודרך אגב זה דפוס התנהגותי מאוד אופייני להם. ילדים שעוברים משברים בילדות, חרם, אובדן, בכלל מהות של מה שדיברנו עליו הרבה, של גדילה במשפחה לא מתפקדת, שלא ראו אותי, לא נתנו לי באמת הצרכים הבסיסיים, שיש פה איזה מישהו שמסתכל לי בעיניים, רואה אותי, מעריך אותי, אהבה ללא תנאי. אני לא צריך לספק לאף אחד ציונים גבוהים, התנהגויות, לא לרצות אף אחד. אוהבים אותי בזכות מה שאני. והאישיות של החכם פה, החלק הזה, שאני חושבת שכולנו בחיים נמצאים, גם הראינו את המסע הזה שלו, שזה כמו טיול אחרי צבא, והראינו זה איך שזה איזשהו מקום התפתחות אישית של כל אחד ואחד מאיתנו שיכול למצוא את עצמו בזה. ותראו איך רבנו כותב פה. והנה נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. זאת אומרת שאם עד עכשיו לא היינו בטוחים מי גיבור הסיפור של רבנו, כן, מה שנקרא בעד מי הוא, הבמאי של התסריט פה, אז והנה נשליך, זאת אומרת, זה לא בואו נעזוב רגע לדבר על זה. מה זה להשליך? להשליך זה מין מושג כזה של כאילו כמו תשליחו את זה, תשילו את זה מעליכם, זה כאילו איזה קריאה של רבי נחמן פה בתוך המעשייה, תשליחו את החכם הזה, תשליחו את החלק הזה, היודע, החשוב, המתייסר, הפרפקציוניסט, הרי דיברנו על זה הרבה, תראו אותי, תעריכו אותי, תכבדו אותי, תשליחו אותו, כאילו רבנו באיזשהו מקום פה ממש מתחנן לזה. והוא אומר, ונתחיל לספר במעשה התם, אוקיי? התם, מספר רבי נחמן, למד מלאכת רצנות, ומחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל, ואני זוכרת ששבוע שעבר סיימנו בקטע הזה שאמרתי, תראו מה רבי נחמן אומר פה, למד הרבה עד שקיבל, להיות תם, זה לימוד רציני. אתה צריך ללמוד הרבה איך להיות תם, זה לא כזה פשוט להיות תם, זה לא המקום הפשוט ביותר, זאת אומרת דווקא לא פשוט להיות פשוט, מבחינת רבי נחמן. מבחינתו זאת המדרגה, ואנחנו נראה את זה במהלך המעשייה גם, איך התם אומר לחכם, זה שאתה תבוא על שלי, יהיה לך מאוד מאוד קשה להגיע לדרגה שלי, אבל אנחנו עוד נמשיך עם זה ונראה. ולא היה בקי באומנות בשלמות, ממשיך פה רבי נחמן. אתם מבינים, התם הלך להיות סנדלר, מקצוע פשוט ביותר, לא משנה שמבחינת סוד וקבלה, דיברנו על זה כבר בפעמים אחרות, שאם אנחנו מסתכלים על עבודת הסנדלר, זה לעשות מנעלים לרגליים. והרגליים נחשבים מבחינה רוחנית, מבחינת הרוחניות של הדבר זה, הרגליים נמצאים במקום הנמוך של הקליפות, של האפר. ללמוד, לעשות מנעלים על פי הקבלה, זה לעשות מנעלים לרגלי השכינה. זאת אומרת, זה עבודה רוחנית מאוד מאוד רצינית. זה מתחבא פה בתור איזה סנדלר פשוט, כן, אבל זו בעצם עבודה רוחנית של לעשות מנעלים. והוא לא היה בקי באומנות בשלמות, ורבי נחמן עכשיו מתחיל להזיז אותנו לספרה אחרת. אם עד עכשיו דיברנו לחכם, ורבי נחמן התעקש שם על הפרפקציוניסטיות שגורמת לו לסבל, כן? אמרנו שהוא לא מוצא מחסניה שנוכל לו, ושום דבר הוא אסטניסט כזה, שום דבר לא מתאים לו, הוא באיסורים רבים. רבי נחמן עכשיו מתחיל לתת לנו, עכשיו תבינו, כל הלימוד עכשיו על התם, זה פשוט רשימה של עצות לחיים טובים. כל מה שרבי נחמן כותב פה על התם, אפשר פשוט לשבת ולעשות מזה רשימה ארוכה של איך. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הרשימה, אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שלמד הרבה, שצריך להבין שדברים שאנחנו לומדים בחיים, כדי להתכוונן לתדר אמיתי של תמימות ופשטות, אז זה לוקח זמן. אין פסט פוד, כן? ברוחניות אין כאן ועכשיו. זה לוקח זמן. ולא היה בקי באומנות בשלמות, עוד עצה של רבי נחמן, אין פרפקט, אין מושלמות, גם בעבודה רוחנית וגם בחיים בעצמם. תצא מהפרפקציוניסטיות, יהיה לך הכי טוב, כן? ונשא אישה, שימו לב, הטעם שלנו בניגוד גמור לחכם, הוא נשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה, ואני קוראת פה בחיי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, אתם זוכרות ששבוע שעבר אמרתי על זה, שרבי נחמן בחיי מוהר"ן סימן תף קוף א', הוא אומר, שהוא חפץ מאוד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שביטחון גם כן טוב. כי, ודיברנו על זה, כי במקום עבודת הביטחון, במקום זה יעשה עבודה אחרת, זאת אומרת שרבי נחמן בא ואומר, אל תחפשו את מידת הביטחון אם יהיה לכם כסף לסיים את החודש או לא, ללחם ואוכל ושכר דירה, כן? תעבדו, אני רוצה שיהיה לכם פרנסה קבועה, שלא תבזבזו את מידת הביטחון על יש לי כסף או אין לי כסף. זה הרבה פעמים חסידי ברסלב אומרים, איפה זה כתוב? תמיד שתמיד שאלה אותי, אז הנה זה כתוב בחיי מוהר"ן. ונשא אישה, כן? לא טוב האדם, לא טוב היות האדם לבדו. שימו לב שהחכם, אם אנחנו זוכרים את זה, כבר בתחילת המסע שלו בחיים, לא רצה לשאת אישה. מבחינתו זה היה עול, והוא החליט שהוא קודם ילך לראות את העולם ואת התכלית והכל, ורק אחרי שהוא גמר את הסיבוב, הוא אמר, טוב, אני אחזור לכפר שלי ואני אשא אישה. אבל שימו לב שרבי נחמן בא ומספר לנו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. לא טוב היות האדם לבדו. אמרנו את זה בשבוע שעבר. הבדידות היא שורש השיגעון. כן, זה הסיבה ש... מה?
זה הסיבה שחסידי ברסלב מתחתנים כל כך
מוקדם. לא יודעת אם זאת הסיבה, אבל זה לא רק חסידי ברסלב. בכלל ביהדות יש איזה עניין של 18 לחופה. יש עניין של 18 לחופה, כי לא טוב היות האדם לבדו, ויש עניין באמת של הבנה שאדם לא טוב לא להיות בבדידות. אדם חייב שיהיה לו עם מי לדבר, אדם חייב שיהיה לו עם מי לשתף ברגשות, במחשבות. יש עם זה עניין מאוד מאוד... אמיתי, ורבי נחמן פה, על השורות הראשונות, כן, ומחמת שהיה טעם ולא היה בקי במלאכה כל כך, על כן הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי תמיד היה צריך לעסוק במלאכה, מחמת שלא היה יכול אמנות בשלמות. ודיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, ודיברנו על זה שהוא היה חוטף קצת לחם, ולחם זה תורה, ודיברנו על זה שרבי נחמן פה בא ואומר, שגם כשהולך לך קשה, ואתה עובד קשה, תחטוף מה שאתה יכול, מעט זה גם טוב, כן? גם לחיות את הנפש, מה שיש, מעט זה גם טוב, אנחנו מתקדמות. ומנהגו, אומר רבי נחמן על הטעם, שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. שימו לב איך רבי נחמן, על ההתחלה שמתחיל לדבר על הטעם, הוא עושה פה פשוט מהפך היסטרי. אם קודם דיברנו על החכם, שהיו לו את כל הסיבות שבעולם, מבחינת התרבות המערבית לפחות, כן? יש לו קריירה, הוא מוצלח בכל מה שהוא עושה, הוא חכם, הוא דוקטור, הוא מבין הרבה שפות, הוא מטייל בעולם הגדול, הוא איש הגדול לעולם. יש לך הכל. והיו לו איסורים רבים, שרבי נחמן מדגיש את זה שם, שזה המקום של הפרפקציוניסטיות, של הכל זה אינו שווה לי, כל מה שהוא עשה זה לא היה מספיק לו, המקום שהוא כל הזמן מסתכל איך אני נחשב בעיני הבריות. זאת אומרת, החכם הוא אדם שחי, החכם הוא אדם שחי, יש לי, אבל תמיד יכול להיות שיש משהו יותר טוב. יש לי מציאות שהיא טובה, אני מצליח במה שאני עושה, אבל תמיד אני נמצא בחשש ובחרדה, שמה יש משהו שהוא יותר נחשב ממני, יותר טוב ממני, ואני נמצא תמיד באיזשהו מקום של חוסר סיפוק עם מה שיש לי, מה שנקרא, זהו השיר, השמח בחלקו, אנחנו פשוט רואים פה את זה בסיפור בצורה מאוד ברורה, אבל שוב, אנחנו לא רוצים לראות את זה בסיפור. אנחנו צריכים כל אחת ואחת מאיתנו למצוא את החלק הזה שבא של החכם, ואת החלק הזה שרבי נחמן מספר לה שיש לה אותו של התמימות, אבל החלק הזה הוא חלק שצריך לעבוד עליו מאוד קשה. הפוך על הפוך, אתה חושב שכדי להיות מוצלח וחכם ומפורסם וכבוד וכסף, אני צריך לעבוד מאוד קשה, אומר רבי נחמן, הסוד של החיים והשמחה בחיים זה למצוא, ללמוד איך להיות פשוט בתמימות, לא פשוט להיות פשוט. ושאלתי אתכם שבוע שעבר את השאלה, והיו לו כל המאכלים וכל המשקות וכל המלבושים, מספר רבי נחמן. ואני קצת מדלגת, אבל אתם זוכרות את הסצנה של הטעם עם אשתו. הם עניים, תכלס, בואו נדבר תכלס, כן? בלי הדמיונות של רבי נחמן פה, שהוא כותב לנו כמה הם היו שמחים ומאושרים. המציאות, אם אנחנו עושים תקריף של מצלמה לתוך הבית של, של התם ואשתו, אז זה הבית שהוא ירש מאבא שלו, כן? שזה מה, אחרי שאבא שלו נפל מנכסיו, זה מה שנשאר. ורבי נחמן אומר שהוא היה מאוד בשמחה, והיה לו כל המאכלים והמשקאות והמלבושים, אבל תשימו לב, כשהמצלמה נכנסת פנימה לתוך הבית, מה הוא אומר התם לאשתו? אשתי, תני לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. ואחר כך היה אומר לה, תני לי את הרוטב עם הקטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר המאכלים טובים וכיוצא, ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם. והיה מתענג מאוד מזה ושיבח מאוד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב. כאילו הוא היה אוכל את אותו המאכל ממש. ובאמת, אומר רבי נחמן, באמת היה מרגיש באכילתו את הלחם, טעם של כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה, וזה ממשיך לגבי שתייה. אמר לה, תני לי שיחר לשתות, היא נתנה לו מים, והוא היה אומר, וואו, איזה שיחר טעים. אמר לה, תני לי דבש, נתנה לו מים, והוא אומר, וואו, איזה דבש טעים. וזה ממשיך בעניין הזה, והוא היה מתענג. ואחר כך הוא ממשיך פה רבי נחמן גם על המלבושים. עכשיו תבינו, כן, הסרט זה שאנחנו מסתכלים בבית שלהם, ואנחנו קולטים שזה כאילו פייק אחד גדול, כי כאילו הוא אוכל כל הזמן לחם, וכל הזמן שותה מים, ובמלבושים הוא אומר לה גם, אשתי, תני לי את הפלץ, מעיל פרווה, ויש להם בסך הכל מעיל אחד שמעבירים בין האישה לבעל, והוא אומר, תני לי את הלבושים, ותני לי את הטוליפ, ותני לי את המעיל הזה ואת המעיל הזה, ואני שאלתי אתכם שבוע שעבר שאלה מאוד פשוטה. שאלתי אתכם, רבי נחמן אומר שכל העולם הזה זה עניין של אמת. והיה שווה לבוא לעולם הזה בשביל דיבור אחד של אמת. אז למה אני, התם, לא בא ואומר, פת במלח תאכל, כן? ואני אומר, יש לי לחם, אני מבסוט מהלחם הזה. למה הוא צריך היה כל הזמן להרגיש את הטעם של הדבש ושל היין ושל כל הטוב הזה, כאילו כמו המן במדבר להבדיל, כן? למה בעצם הוא לא בא ואומר, זה הלחם ואני מסתפק בזה? מי שחשבה על זה, שאלתי את זה שבוע שעבר.
שבוע שעבר
יפה. מירי אומרת שבעצם יש פה איזשהו מקום שאדם יוצר לעצמו איזשהם ציפיות לעתיד, ואני שואלת אותך, כאילו, אז מה, אני חיה בפנטזיה?
זה לא עניין של ציפיות לעתיד, זה עניין של חיים בחברה.
בסוף, כאילו, החברה
בסוף,
כזאת.
כאילו, אם בוא נגיד את זה ככה, אם כולם היו שמנים, לשמנים, לאו שמן על מפרש שהוא שמן. אבל בגלל שיש שמנים ויש רזים, אז הוא רואה את האור הזה ותראה איך אני...
אז אני מקשה עלייך, מירי, מה שאת אומרת. מירי באה ואומרת, בגלל שכל החברה נמצאת באיזה מקום של יוקר חברתי, שזה מאוד מייצג מה שאנחנו רואים היום, כן, כולם חיים ברמת חיים כזאת או אחרת, שגם מי שאין לו, כביכול חי כאילו יש לו. אבל תשימי לב שפה הדיוק עם הטעם, זה לא שהוא לקח עכשיו הלוואות, הייתה לו עוד אופציה, רבי נחמן יכול היה לכתוב, הוא הולך לבית המשכון, משכן כמה דברים, לקח הלוואה, לקח גמח, לקח זה, קנה, עשה.
כי הלוואה זה צורה מנותקת.
לא מנותקת, יש פה משהו עמוק יותר. שימו לב. בדיוק, יפה. מה שהיא אומרת פה, וזה הדיוק של הדבר, כמו שאני רואה את זה פה במעשייה של התם, זה שהתם, קודם כל, אין לו, קודם כל, בוא נבין דבר אחד, התם הוא לא כזה תם, כן? אם בהתחלה רבי נחמן מדבר עליו שהיה לו שכל מאוד פשוט, אנחנו רואים פה שהשכל שלו לא פשוט ברמה שאנחנו חושבים עליה שהוא איזה עמך כזה שרוצה לחם, לא, הוא מבין מה זה בשר, הוא מבין מה זה יין, הוא מבין בלבושים, הוא מבין בעולם, זה מאוד הזכיר לי את יעקב אבינו שהיה כתוב עליו שהוא תם יושב באוהל, כן? ואני מסתכלת על זה ממקום שהתמימות הזאת, להיות תמימות זה גם שלמות. תמימות זה גם שאני מקבלת את התמונה האחדותית הזאת, אמרנו שזה מוח ימין שרואה את האחדות, שהוא לא רואה את הפירוט של הדברים. ויש פה מעין סיטואציה של אדם שיודע שיש דברים טובים יותר מהמים והלחם שיש לו, אבל הוא חי פה במין מקום של שלמות והשלמה, שאם זה מה שהשם נותן לי עכשיו, אז זה טעים לי כמו יין. וזה טעים לי כמו דבש. אני מבין בעולם, אני מבין בעולם הזה, אני לא דפוק כמו שזה כאילו נראה בסיר. אני מבין מה זה בשר ומה זה יין וזה, אבל כרגע זה מה שהשם נתן לי, אז אני במידת ההשתוות, זאת התמימות שלי שאני מקבלת מה שאלוהים נותן לי, בכזאת שמחה ואהבה, שזה הופך להיות כמו מן, שזה ממש, זה משמח אותי, כי זה מה שהשם רוצה לתת לי עכשיו. עכשיו יש לי מים, אבל זה באמת אומר רבי נחמן, ודרך אגב, באחד מהספרים של חסידי ברסלב, הם התעמקו בשאלה הזאת. מה זה? זה בכאילו? זה באמת? ומדברים שם שדרגת האמונה מגיעה למקום של השלמה, שאני רואה את התמונה כולה, והתמונה כולה אחדותית. זה התמימות, לראות את התמונה כולה. זה לא לראות את העולם הזה שהוא מופרד, עולם של פירוד, של חלקים ושכל, שכל הזמן חותך ומפריד ומחלק ורואה ומשווה ומתחרה. אלא זה מין שכל שרואה את השלמות כולה. ככה המציאות צריכה להיות בדיוק. זאת המציאות עכשיו, שיהיה לי כוס מים. ובגלל שאני בשלמות ובהשתוות עם המציאות, אני מקבל תכונה רוחנית שמאפשרת לי באמת ליהנות ממה שיש לי, כי זה מה ששם עכשיו החליט לתת לי. עכשיו, אני יודע שיש יותר, ובהמשך הסיפור אנחנו נראה שהטעם הזה שלנו הפך להיות מיניסטר, הוא הפך להיות שר, הוא הפך להיות מאוד מאוד עשיר. והוא לא זז כהוא זה ממידת התמימות הזאת שלו, שמה מידת התמימות הזאת אומרת, מה, איך אני אומרת לילדים לפעמים, כאילו מה שיש, זה המאה. זה המושלם בשבילי כרגע. אם הוא עכשיו החליט שזה מה שיש לי, אני מאושר בזה. ודיברנו שבוע שעבר על תחילת המעשייה של מעשה משיבת קבצנים, המלך שנתן את המלוכה לבנות בחייו, שהוא אמר לו, אתה עתיד לרדת מהמלוכה, ואם תרד מהמלוכה ותהיה עצוב, אני אהיה בשמחה שאתה לא מלך. זה בדיוק הסיטואציה הזאת. יש פה את הטעם, הוריד אותו מהמלוכה, כן? הוא לא בדיוק, לא עשיר, לא מוצלח, לא להבדיל מהחכם שלנו, והוא שמח במה שיש לו. עד כדי כך שבאמת מבחינה רוחנית הוא מרגיש ותואם את הטעם של הדבש, של ומה רבי נחמן בעצם בא ואומר לנו פה, כמו שמירי גם אמרה, אתה יכול לשאוף ליותר. היהדות לא מבקשת מאיתנו להיות עניים. ורבי נחמן יש לו תורה שלמה שהוא מדבר על זה, שיש תורה שמגיעה לנו רק כשאנחנו נמצאים בעשירות מאוד גדולה. זאת אומרת שגם מבחינה רוחנית יש חשיבות להיות עשיר. יש סודות של תורה שיורדות לאנשים שנמצאים במלאות, בעשירות. זאת אומרת, רבי נחמן פה פותח, ודיברנו שבוע שעבר, גם אמרתי על זה, שהוא ממליץ שיהיה לך תמיד עסק, ולא תהיה שכיר, כדי שתמיד יהיה איזשהו צינור לשפע שצריך לרדת מלמעלה. זאת אומרת, הטעם שלנו, ורבי נחמן מספר לנו פה, לא מבקשים ממכם חיי מסכנות ולא כלום, אבל התמימות זה ההשתוות הזאת, שהתמונה, המציאות שהשם הביא אליי, אני מסתכל על המציאות, ואני זוכרת שאמרתי את זה פעם, שהסתכלתי בשקיעה, כן? שקיעה בים, מאוד יפה. ואמרתי לעצמי, איזה תמונה יפה של מציאות. למה כשהמציאות שלי לפעמים מגיעה אליי, אז אני מתחילה להגיד, הייתי משנה פה את זה, והייתי מחליפה את זה, והייתי משנה את זה. כאילו כשאני רואה עכשיו ציור של שקיעה כל כך יפה שאלוהים עשה, לא עולה על דעתי להתחיל להתערב לו ולהשתלט לו ולהתחיל לשנות. תמרח פה קצת יותר כתום, תוריד קצת את הענן הזה, ההוא מסתיר, תעשה. זה נראה לנו מושלם. תמונת המציאות שלי, של החיים שלי כמושלמת, כשקיעה מהממת, כיצירה של השם, זו בעצם התמימות. ההפנמה הזאת היא שמה שהשם הביא אליי, זה הדיוק של הדבר, וכרגע זה הכי טוב בשבילי. גם אם אני רואה שם עננים שחורים, גם אם יורד גשם, גם... זאת אומרת, זה מה שרבי נחמן מנסה להוביל אותנו למציאות הזאת של אמון במי שאמר והיה העולם, שכרגע הוא מביא לי את הכי טוב שלי כרגע. ותבינו ששאלת האמון הזאת היא בדיוק ההבדל בין החכם לתם. ובואו נראה איך זה ממשיך, כן? אנחנו עוד נדבר על זה הרבה, כן? והוא היה תמיד מלא שמחה וחדווה תמיד, כן? הוא היה משבח ומתענה וכמה יפה וזה. יש לנו פה טעם, חבל על הזמן, הוא באורות תמידיים. ומי בא לקלקל את המסיבה, כן? אשתי, נכון? לא אהבתי את זה בסיפור, שרבי נחמן משתמש בנו אנשים כמחריבות שמחה, אבל בואו נראה. כשהיה גומר את המנעל, כן, אמרנו שהוא היה סנדלר והוא היה עושה מנהליים. כשהיה גומר את המנהל, מן הסתם היו לו שלושה קצוות. כי אמרנו שהוא היה פשוט, וכאילו הוא לא כל כך למד את המלאכה בשלמות. מה זה שלושה קצוות? ידמיינו נעל, שבמקום שהיא תהיה מעוגלת ויפה, יש לה איזה שפיץ מקדימה, שפיץ מאחור, כל נקודות החיבור, זה שלושה שפיצים כאלה. כן? והוא היה לוקח את המנהל בידו. והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה. כמה מתוק המנהל הזה, כמה מנהל של דבש וצוקר המנהל הזה. קודם כל, אני חייבת להגיד משהו לגבי הטעם. איזה ביטחון עצמי יש לו? זאת אומרת, אני אומרת, אם אנחנו כאימהות רוצות לגדל ילדים, או אם אנחנו שואפות לדימוי העצמי המאפן הזה שיש לנו בפנים, שאנחנו כל היום מנסות להסתיר אותו, כן? שהוא, כאילו יש לי ביטחון, אבל תכלס אני כולי, רק שלא יגלו שאין לי כלום בפנים, אני חסרת ביטחון, כן? שזה בדיוק הדמות של החכם, שאמרתי לכם שאני מזדהה איתו מאוד, שזה חלק בתוכנו, שעשו כל היום בלהגיד איך אני נראה, מה חושבים עליי, מה אומרים עליי, אם אני שווה, האם אני מאורך, האם אוהבים אותי, כן? ורבי נחמן מראה לנו פה עכשיו מה זה אדם שמחובר לעצמו. אני עכשיו ביצעתי איזושהי יצירה, זה מה שאני מסוגל לעשות כרגע, זה הכישורים שלי, כן? זה יצא עקום. עכשיו, זה יצא עקום, ואנחנו כבר הבנו שהטעם מבין באופנה, מבין במילי פרווה, הוא אומר לה, תביא לי את הטוליפ, תביא לי את הפלץ, תביא לי את הזה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מבין, וכמה הערכה עצמית, עשיתי משהו, זה מה שביכולתי כרגע לעשות, וואו, עשיתי. הערכה עצמית, כמו שרבי נחמן אומר לחסידים שלו באחד המקומות, הוא אומר לרבי נתן, אלמלא האמונה, אז רבי נתן ניבל ואומר, מה, אני חסר אמונה? אז רבי נחמן אומר לו, אתם חסרי אמונה בעצמכם. אמונה באלוהים אולי יש לכם, אבל אין לכם אמונה בעצמכם. זאת הבעיה שלכם.
ולמה לנשים יש באמת קטע יותר שהם יותר קיבלו?
נשים,
מה?
תלוי מאיזה עדיין. סתם. אני צוחקת. אבל תראי, אישה היא מציאותית. אישה יש לה קטע מציאותי. אוקיי, כשאנחנו מדברים על שמע בכל שרה אשתך, שאומר אלוהים לאברהם אבינו, שמע בכל שרה אשתך, כן, למה? כי יש לנו ראיית מציאות, לאישה ניתנה בינה יתרה, אנחנו חברות דבר מתוך דבר, ומה שהיא אומרת לו, היא אומרת לו דבר נכון, שימי לב מה היא אומרת לו. היא באה ואומרת לו דבר כזה, הייתה שואלת אותו, אחרי שהוא ככה משוויץ במנהל שלו, הייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שערי רצנים, שער הסנדלרים, נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנהלים, ואתה לוקח רק חצי טלר, היינו זהוב וחצי, חצי מחיר מה שנקרא. עכשיו, בואי, נשים בינינו, אומרים בחכמנו, אומרים את זה, כן? שאישה שאין לה תבועה בבית, אין לה קמח בבית, אישה צועקת. כי אישה היא זאת שנמצאת במציאות הזאת של הבנה, של פרנסה. אני חושבת שמחורי כל גבר באמת עומדת אישה שדוחפת אותו לעשייה. אם לא שמחורי כל אישה מצליחנית עומד איזה גבר שיושב שם. ואומר לה וואו, כן? אבל נשים מאוד פרקטיות. נשים מאוד סוחרות, עושות אשת חיל מי ימצא, כן? סחרה, אוניות, פשטן, עשתה, עסקים. אנחנו, יש לנו את זה, מה לעשות? מציאותיות. השיב לה, כן? עכשיו, היא מנסה קצת להוריד אותו מהוואף על עצמו שם, על המנהל העקום הזה. ולמה אתה לוקח חצי מחיר אם זה כזה, או צוקר, דבש? דרך אגב, רק להגיד לכם שרבי נחמן במקום אחר אומר על הדבר הזה, איזה מנהל, איזה צוקר, שאמרנו שהעשיית מנהלים לרגלי השכינה, מה שנקרא, זה עבודה רוחנית בעצם, זה בעצם עבודת התפילה. ורבי נחמן רומז פה שאדם שהתפילה שלו מאפנה ולא יצאת לו טוב. אתם מכירות את זה שאת עומדת, ואת חושבת, אני צריכה לקנות, אני צריכה ללכת, מה יש בזרה, אני אקנה את השמלה, אז אני אקנה את זה, ואת משנה, כזה. והתפילה שלך מאפנה לגמרי. אומר רבי נחמן, המעט הזה של התפילה הזאת, שזה, זה, זה, זה צוקר, זה דבש, זה מדהים. וחסידי ברסלב לוקחים את המשפט הזה לבוא ולהגיד שאדם לא צריך לזלזל גם בעבודה רוחנית הכי לא מוצלחת כביכול שיצא לו. אל תשפוט את זה. ובמקום אחר רבי נחמן כותב שדווקא התפילות המאפנות האלה, בגלל שהתפילות האלה שלא הולך לי, שאני לא מרוכזת, שאני באמצע לא אומרת, אמרתי משיב הרוח, לא אמרתי משיב הרוח, הראש לי רץ לכל הכיוונים, כן, זרה, זה, זה, מה אני אבשל היום, מה אני זה, 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 באמצע בכלל שוכחת שאת מתפללת, את מוצאת את עצמך עם הסידור, את אומרת, מה אני עושה פה עם הסידור, אני באמצע תפילה. אומר רבי נחמן, שהיצר הרע, את התפילה הזאת, לא מתחיל להפריע לה. אומרים שהתפילות שלנו, יש הרבה מניעות בשמיים, הן לא מגיעות למקום שלהן. הוא אומר, דווקא התפילה הזאת היא המבולבלת, שהתאמצת לה, אפילו שלא הצליחה לך, ואיכשהו המשכת, והצוקר הזה, המנהל העקום הזה עם שלוש קצוות, אומר רבי נחמן, דווקא התפילות האלה, אין אלה מקטרגים, והן מגיעות בדרך אחרת, כן? זאת אומרת, זה מתיקות לראות את זה, אז אי אפשר היה לא להגיד פה, למרות שאנחנו מלמדות את זה ממישור הנפש, אי אפשר היה...
זה מתוק לראות כמה הוא מחובר...
זה מתוק לראות.
לערך של העבודה שלו באמת.
נכון. כי זה מה שרבי נחמן בא ואומר.
יש עניין...
אני אגיד לך למה אני נותנת לך הרבה לדבר, כי לא שומעים אותך בבית. אבל אני אגיד מה שמירי אומרת, כי את מזכרה לי לפתוח פתח על הדבר הזה, שצריך להבין שמעט שאדם עושה, אתה אף פעם לא יכול לשפוט אותו או להשוות אותו, ואנחנו עומד נדבר על זה בפסקה הבאה, שזה רבי נחמן מלמד. אוקיי, בסדר. השיב לה, כן? שזה גם עונה על מה שחשבתי שאת רוצה להגיד. השיב לה, אתם, לאשתו. מה לי בזה? זה, תדעו לכם, אם אנחנו לוקחים עכשיו את המשפט הזה של אתם ועושים ממנו סטיקר, זה סוד החיים המאושרים. השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? תשימו לב מה קורה פה, זה הסוד לחיים מאושרים. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. איזה מקום להשוואה יש פה בכלל? למה אנחנו בכלל משווים אותנו אחד לשני? כל לא יודעת מה, ציונים אפילו בבית ספר, כל התרבות הזאת המערבית של ההשוואות האלה והציונים ולמי שיותר, למי שפחות, תשימו לב מה הטעם בעל מייצג לנו פה, ורבי נחמן הרי הדגיש את זה בכמה משפטים בצורה מופרזת, הייתי אומרת, כאילו כבר בא לי להגיד אותו, והבנו, מתענג ושמח ומאושר ומתענג וכמה יפה ושמחה ושמחה באמת, סוד האושר בחיים זה להפסיק להשוות את עצמנו לאחרים. גם אין מקום להשוואה, גם זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, גם מה התועלת בזה? חוץ מלהכניס לתחרות, לדיכאון, לעצבות, לערך עצמי ירוד, לקנאה, כן? תשימו לב מההשוואות הראשונה, ההשוואה הראשונה שנעשתה בהיסטוריה האנושית, מה יצא מזה עם הנחש? למי הוא השווה את חווה? הוא אמר לה, אף כי אמר לכם אלוקים, הוא לא רצה שתהיו אלוהים כמו, הוא כבר התחיל לעשות שם את הדברים שמוצאים את האדם מן העולם. אם יש גורם אנושי לסבל של האנושות, זה הנושא הזה של השוואות ותחרות. כי הרי אין שום נקודת פתיחה לאף אדם שהיא שווה. אין שום אדם שהוא זהה, לא בפרצופים, לא בכישרונות, לא ברקע הנפשי, הרגשי. מעשה אחד קטן שלי, המאמץ שעשיתי פה, ולכן אומרים שאף אחד לא יכול להבין מה שופטים אותנו בשמיים. הדבר הקטן הזה שעשיתי מפה לפה, לעומת מישהו אחר שלא יודעת מה עשה משם עד לשם, עם מה שאני עברתי בחיים, וואו, המעט הקטן הזה. ורבי נחמן מנסה להנחיל לנו את זה פה בצורה מאוד מאוד רצינית, כי עוד מעט נראה גם שאתם פוגש את החבר שלו, החכם, ותראו איך הוא מקבל את פניו, גם שזה מדהים לראות את זה, כן? אבל זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? עכשיו, למה אנחנו מדברים על אחרים? בוא נדבר על זה רגע אמיתי. למה אנחנו מדברים על אחרים? למה אני צריכה לדבר על אחרים? חוץ ממקום של השוואה. דיברנו מקודם על הדימוי העצמי הנמוך הזה שלנו. המון פעמים, אם נודע על האמת, אנחנו מדברים על אחרים, נניח אני מורידה מישהו אחר, זה כדי להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי. כן? או שנדבר על מישהו אחר, באמת קנאת סופרים את הרבה חוכמה, זה סבבה, אם אתה מחמיא למישהו ומפרגן, וזה בטוב, נדיר. בדרך כלל יושב שם איזשהו מקום של חוסר הערכה עצמית, ואני עכשיו צריך לדבר על אחרים, קודם כל כי אני לא מעניין מספיק, חיים שלי ברקנות, בשיעמום, אז מה יותר מעניין מאשר להתחיל לקטקט על אנשים, נכון? אבל השורש של הדבר הפנימי זה החוסר ביטחון העצמי הפנימי שלנו. אני מתחיל לדבר על אחרים, כי אני רוצה להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי על ידי זה שאני מוריד את האחר. עכשיו, זה שורד בדיוק כמה שניות. כי כל מי שדיבר, מדבר, ידבר לשון הרע, ירגיש את זה במיידי שהלב מתכווץ. כאילו, מרגישים את הנשמה. הנשמה לא אוהבת את זה. זה לא מקום שמעלה אותי באמת. להוריד מישהו אחר, או להשוות אותי אליו, או לדבר מאחרים. מה זה צריך באמת לעניין אותנו, מה אחרים עושים. וזה שיעור שרבי נחמן מלמד אותנו פה עם התם, וזה מגיע ישר אחרי ההתחלה שהתחלנו להכיר אותו, חכו עוד, יש לו מלא משפטי מחץ כאלה. אבל תשימו לב איזה חוכמה. למרות שבתחילת הסיפור רבי נחמן מספר לנו שהיה לו שכל פשוט, והוא לא היה בר הבנה מה כן יש לו, יש לו את המקום של חוכמת החיים האמיתית. כן? לא צריך יותר מדי שכל כדי לחיות חיים טובים באמת. ובאיזשהו אופן רבי נחמן בא ואומר לנו פה, השכל הזה זה גורם שמרחיק אותנו, זה גורם לך להרגיש אלוקות, דיברנו על זה. האם השכל שלי, העץ הדעת טוב ורע, האם הדעת שלי היא דעת שמחברת אותי לאחדות, לתכלית, לראיית הטוב, לאמון ואמונה, או שהשכל שלי מביא אותי למציאות של פירוד, הפרדה, עליונות, התנשאות, גאווה, פירוד. זה בדיוק מה שרבי נחמן מנסה לדייק אותנו פה במינונים האלה שבין שכל לבין תמימות. ואומר לנו, אני משליך את מעשה החכם, ובואו נתחיל לעבוד על התמימות שלנו, כי זה בעצם סוד האושר. ובואו נראה איך זה ממשיך. והוא בא ואומר, ולמה לנו לדבר מאחרים? בואו נתחיל לחשוב, הוא אומר לה, כמה וכמה אני מרוויח, במנהל הזה מיד ליד, האור עולה ככה, והזפת ככה, וחוטים ככה. הוא עושה לה פה הסבר, כן, עושה לה פה שיעור, עושה לה פה שיעור במנהל עסקים, ואומר לה, לא משנה מה, בסופו של דבר הרווחתי, כן? הרווחתי? ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. מה אכפת לי הרווחתי? זה כמו כן, בשוק הכרמל שם. מה זה משנה כמה זה מכרתי אדידס ב-10 שקל? הרווחתי, כן? הרוויחו שם. אבל תשימו לב איזה מתיקות. אם אתה כל היום תשב ותשווה ותחשוב, אנחנו ראינו את האיסורים שהיה לחכם, כן? מה החכם היה עשו כל הזמן בלעשות? זה לא מושלם מה שעשיתי. הוא היה מתייסר שהתכשיט לא בדיוק כמו שהוא רצה. הוא היה מתייסר שהחסניה לא לרצונו, שאין לו מה לדבר עם אנשים, הם לא ברמה השכלית. הוא כל הזמן היה ביסורים והיה בבדידות. שימו לב מה הטעם יש לו פה. יש לו פה אישה, הוא התחתן איתה. לא טוב להיות אדם לבדו, הוא לא בבדידות. יש לו שיח, ומה מעניין בשיח שלו ושל אשתו? מה אהבתי פה? יש פה שיח כנה. כן? זה לא אישה שהבעל אומר והיא אומרת לו כן כן ולועגת לו בסתר. יש פה שיח מאוד כנה, היא אומרת לו מה אתה אף על עצמך, כאילו אתה לוקח חצי מחיר והם לוקחים והוא נעלה בחזרה. יש פה שיחה, עוד פעם המצלמה נכנסת לתוך המטבח שלהם, יש פה שיחה נורא מתוקה. יש פה זוג שמדבר בכנות אחד עם השני, שהיא לומדת ממנו, היא מקשיבה לו, הוא אומר לה, הוא גם לא נעלב ממנה, הוא לא ברגשי, שימו לב לביטחון העצמי המדהים הזה של הטעם. כן, כאילו, בוא נדמיין, אם לי למשל מישהו היה אומר ככה, אם הייתי מתלהבת, בוא נדבר ככה בכנות, אם אני עכשיו הייתי מתלהבת משהו שעשיתי ורוני היה אומר לי, אתם יודעים מה זה קרה אתמול, עכשיו שאני מזכרת בזה. הכנתי אוף קנטקי בתנור, הוא שונא את כל הדברים המצ'וכללים האלה שאני עושה, ממתכון מסובך כזה וזה, עשיתי פרייד צ'יקן כזה בתנור, יצא מדהים. ואז בערב הוא אמר לי, מה יש לאכול? אז אמרתי לו, יש טוב, אז זה לא אחת, הוא אומר לי, כן, אבל לא אהבתי על זה, זה כזה, לא היה כזה טעים. וואי, וואי, איך לקחתי, זה קשה. ריקשי, נו. אין לי ביטחון עצמי, הדימוי שלי לא שלם, אני אומרת לו, בא לי אהוב, טוב, מחר אני אעשה לך את המרק אוף הפולני המשעמם שלך. כאילו, לא, לא. סליחה, אתה יודע כמה טרחתי? אתה יודע כמה השקעתי? ואז הוא ישר התחיל לתנצל, לא, לא אמרתי שזה לא טעים, אמרתי שזה היה נחמד. אל תגיד נחמד על האוכל שלי, האוכל שלי לא נחמד. הוא לא, מה זה נחמד? בן אדם נחמד, האוכל טעים או לא טעים? אבל למה אני פתאום נזכרת בזה? כי תסתכלו על השיחה ביניהם. מה זה התמימות? מה זה טעם? טעם זה גם אדם שאנשים אומרים לו משהו, הוא לא נמצא במקום מודלק. בואו, הטעם הזה הוא בריא בנפש. יש בו בריאות נפשית. גם שמאירים לו הערה, הוא לוקח את זה למקום של חיוך, לימוד. הוא מספר לה, הוא מסביר לה, מה זה הרווח שלו? הוא חי חיים של שלמות עם עצמו. הוא לא מרגיש כל הזמן את מלחמת ההישרדות של החכם, שזה דיברנו שזה חלק בתוכנו שחי הישרדות בעולם הזה. רואים אותי, לא רואים אותי, אני חשוב, אני לא חשוב, אני אהוב, אני לא אהוב. ואמרנו, ההתנהלות הזאת היא תוצאה של טראומות ילדות, של משברים. אנחנו לא כועסים על החלק הזה בתוכנו, כן? אנחנו מסתכלים על זה, וכשאני מסתכלת, ככל שאני קוראת יותר ויותר את המעשה בטעם, אז אני אומרת לעצמי, הנה, שם עכשיו זה קפה. הוא אפילו לא נעלב. ותשימו לב איך הולך לו עם העולם. ואצל העולם היה ללעג, הטעם, כן? התמימות הזאת שלו, הזרימה הזאת שלו, זה שהוא נהנה ומבסוט מכל דבר. איך אמרנו פעם? בדרך כלל החברה המערבית מזהה אנשים חכמים, sophisticated, מתוחכמים כאלה, עם עצבות, עם רצינות, עם מרמור, עם ציניות, עם ביקורתיות. אדם שהוא סתם הפי כזה, אז כאילו, יאללה, מה יש לצ'חלה הזאת? היא מבסוטית מהחיים? מה את מחייכת? מה את מבסוטית? מה, כאילו, מה לא ראית מה קורה? לא קוראת חדשות? לא פתחת וויינט? לא ראית את ה... לא. כי ראיתי, קראתי המציאות, ואף על פי כן, כמו השקיעה, כן? זה הציור עכשיו ששם שם לי מול העיניים. בוא נראה מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. ותשימו לב, אצל העולם היה ללעג. והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה למשוגע. אומר רבי נחמן, תשימו לב, תקלטו אחרי רבי נחמן בא ואומר, לאיזה חולי החברה המערבית מגיעה. הוא ממש חוזה פה כל הסיפורים שלו, זה איך מגיעים עד, זה לפני 270 שנה, כן? 250 שנה, אבל הוא ממש, בכל המעשיות שלו, מלווה אותנו בתהליך של מבריאת העולם, מסע חיים עד לגאולה. הוא בא לספר לנו, כמו מעשה מהינדיק, עם התבועה המשוגעת, או מעשה מהינדיק, או התבועה שהמלך אומר, אנחנו נאכל מהתבועה וכל העולם יהיה משוגע. רבי נחמן בא ואומר, הנורמלי היחידי שאני מעיד עליו, אני אומר לכם, תשליחו את מעשה החכם, בואו אני מספר לכם את הסוד לחיים מאושרים. הוא בא ואומר, כל העולם חושבים שהוא משוגע. כן? כי היה נדמה למשוגע, והיו באים בני אדם, והתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ. והיה אותו אתם אומר, שימו לב, עוד משפט מאוד חשוב, רק בלי לצנות. ותכף שהפשיבו לו, בלי לצנות, קיבל דבריהם, והתחיל לדבר עמם, כי יותר לא היה רוצה להעמיק, לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו לצנות, כי היה איש תם. וכשהיה רואה שכוונתם ללצנות, היה אומר, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא הזי תהיה שוטה. כי מה אני נחשב כשתהיה חכם ממני? עד רבה, אזי תהיה שוטה. ושימו לב, זה המשפט מחץ החדש של הטעם עכשיו שנתעכב עליו, רק בלי לצנות. מה זה לצנות? לצנות, אני כך אומרת את זה לילדים. אני הרבה, בשבת הילד שלי עשה לצנות ואמר, אמרתי משהו, זאת אומרת, רק בלי לצנות, כי הוא יודע שאני אומרת את זה הרבה. מה זה לצנות? מה זה לעשות לצנות? לצנות זה שכולם צוחקים ורק אני לא. כאילו הסתלבטו עליי, או שאני אצחק, אבל בפנים אני נשברת. זה לצנות. הליצן, מי שמח את הליצן, כן? מי יציל את המציל ומי שמח את הליצן. אבל מה זה רק בלי לצנות? ותשימו לב שרבי נחמן זה משפט מאוד מאוד חזק אצלו. אצל העולם הוא היה ללעג, כולם חושבים שהוא משוגע, כולם לועגים לו ומתלוצצים עליו. והטעם... לא מתנתק מהחברה, הוא ממשיך לדבר איתם, הוא אומר להם רק בלי לצנות, וכשמבטיחים לו, אנחנו לא מסתלבטים עליך אמיתי, וממשיכים להסתלבט עליו, אף על פי כן הוא ממשיך לדבר איתם, שתשימו לב מה רבי נחמן מלמד אותנו פה על מערכות יחסים, מלמד אותנו משהו מדהים, אני לא עם הכל מסכימה, אבל אני מקשיבה למה שהוא אומר פה. קודם כל שימו לב איך הוא אומר, אתם, עם כמה שהוא היה איש פשוט ותם, כשאתה מגיע למקום חברתי ואתה מרגיש שהחברה היא כמו רע על עבורך, אנשים מזלזלים בערך שלך, מתייחסים אליך כאל משוגע, מתלוצצים עליך, שים גבול, רק בלי לצנות. אני שם גבול. אני לא בורח, אני לא מתנתק, אני בעד לברוח ולהתנתק, כן, חברה שמורידה אותי סביבה רעילה, תודה רבה שלום. אבל הוא מדבר פה רבי נחמן ואומר המון על הנושא של הבדידות, עד כמה הבדידות היא לא טובה, כן? ואתם רואים שגם הטעם שלנו לא מפריד או מבדיל את עצמו מהחברה, והיות וכל העולם חושבים שהוא משוגע, הוא בוחר להתמודד עם זה בצורה אחרת. הוא אומר להם רק בלי לצנות, אני שם פה קו הגנה, אני המון פעמים אומרת לנשים שנמצאות איתי בשיחות של ייעוץ, אתה נמצא במערכות יחסים, לפעמים מערכות יחסים קצת רעילות, לפעמים אנשים לא מכבדים את המרחב הנשמתי שלי, של הכבוד המינימלי שלי כאדם, כן? אני לא מדברת על פגיעויות ועלבויות של מקומות רגישים אצלי, אלא באמת מקומות שאתה מרגיש שמתלוצצים אליך, קודם כל שים גבול בצורה נעימה. אתה יכול להגיד, אאוץ', זה לא נעים לי, כן? זה לא נעים לי. אוץ', אפילו, אני לא נכנס לריב, הוא לא נכנס לריב איתם, הוא לא נכנס לפייט איתם, הוא לא מבזבז אנרגיות עליהם. אין לו גם עניין להוכיח את עצמו בפני הקהל, תשימו לב איך רבי נחמן מלמד אותנו כל הזמן פה את הגבול הדק בין יחסים של נצרך לבריות לבין יחסים של אדם שחי עם הבריות אבל לא תלוי בהם, לא במה אומרים עליו, לא במה יגידו עליו, הוא גם לא מתמוטט מכל מילה שלהם, השמחה שלו לא תלויה באיך רואים אותו, כשאנחנו מלמדים את בצעדים את הנושא של תלות יתר במערכות יחסים, מדברים על אנשים שכתוצאה מאירועי חיים ומשברים, הפך להיות מצב שיש איזשהו עיבוד של הביטחון במי שאני כאני, ואני הופך להיות טיפוס מרצה מאוד של הסביבה, וכל השמחה שלי, כל המהות שלי תלויה באיך מסתכלים עליי. דרך להבחן את זה, זה לראות אם אני מתמוטט מכל מילה, או אף באוויר מכל שבח, כן? האם גנאי או שבח מורידים או מזיזים לי את המצב רוח מפה לפה, ולא להיבהל בזה, רובנו נמצאים שם, כי אנחנו נמצאים באמת במקום שהתרבות המערבית והחברה הפכה אותנו מאוד, גם תשימו לב למה שקורה ברשתות החברתיות. כל מה שרבי נחמן אומר פה, הכל נמצא בהפוך על הפוך ברשתות החברתיות. מה לנו לדבר מאחרים? מדברים מאחרים. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. כולם נמצאים כל היום, הנה המעשה שלי, הנה המעשה שלי, הנה המעשה שלי. למה זה צריך לעניין? כן? כל מיני שמצלמות, עשיתי, הלכתי, שתיתי, למה זה צריך כל כך לעניין אותי? כפר עלייך, כאילו, בוא, ומי שמסתכל בזה גם כאילו, איפה הרקנות אצלי שאני נאלץ למלא את עצמי ממעשים של אחרים או לדבר על אחרים? כאילו כל זה מעיד על איזה מקום מאוד עמוק של רקנות בתוך תוכי, שזה גם כן, רבי נחמן כל הזמן מחזיר אותנו למקומות האלה של להסתכל פנימה ולהגיד מה קורה אצלי בפנים, איפה החלק של הטעם, איפה החלק של החכם, איך אני מתגבר על הדברים האלה. ורק בלי לצנות זה גם מתחבר על למה לנו מדבר מאחרים, על המקום הזה של למה אני מתלוצץ מאחרים. כל הנושא של הומור, אני זוכרת שהבאתי את נויה מנדל לפני שנים, 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 עוד למוזיאון, פעם ראשונה ככה שגילינו אותה כסטנדאפיסטית, אמרתי לנויה משהו אחד, אמרתי לה, ואז היא אמרה לי, אני לא מפורסמת, אמרתי לה, את היא הכי מפורסמת בעולם, כי אין הרבה סטנדאפיסטים שיודעים לצחוק ולהביא הומור בלי לצנות. היא לא מעליבה אף אחד, היא לא יורדת על אף אחד, היא מביאה את עצמה בצורה כל כך מתוקה, אני מתה עליה, אני מתה עליה, באמת, כאילו, וצריך לדעת גם הומור, הומור זה צריך להיות משהו שמצחיק את כולם, תמיד אני אומרת לילדים, ואני מכה על חטא, כשאני הייתי ילדה צעירה, היה לי לשון מאוד חותכת, וזה באמת עניין של שכל חריף, כאילו, לצנות, או בדיחות, או ציניות כזאת, אתה יכול לכיתה שלמה נשפחת על הרצפה, וזה כוח, כן? ציניות ולצנות זה כוח, יש לך כוח במילים, לחתוך עולמות, איך אתה משתמש בכוח, איך אתה משתמש בדעת, דעת טוב, דעת רע. שמחה, הומור, ללצנות, לפוגענות, לציניות, וזה בדיוק המקום הדק. האם מי שיושב מולי התכווץ ממה שאמרתי, אפילו אם הוא שיתף פעולה וצחק? תדעו לכם שאני המון מדברת על זה עם הילדים, מגיל מאוד מאוד קטן. שום דבר לא מצחיק אם יש פה מישהו בחדר שיכול להיות שבפנים הוא נפגע מזה. אנחנו לא צוחקים על זה, כן? בלי דחקות. והכי הכי חשוב, בזוגיות. תמיד שאני יושבת עם זוגות או זה, עם הדרכות כזה לזוגיות טובה, לשלום בית, וזה אני תמיד אומרת. רק בלי בדיחות. אל תצחק עליה בשום אופן. כאילו, בדרך כלל קורה שמה שנויה מספרת את זה בתור בדיחה, שגבר שהכי נמשכת אליו בגלל שהוא היה כזה חתיך ומדליק והוא היה נורא מצחיק, אז נויה אתם מצויקת על הבמה, הוא יצחק עלייך בסוף, הוא יצחק עלייך, תמיד היא אומרת, דווקא תלכו עם החנונים המשעממים, זה הוא יהיה גבר טוב, יש לה איזה בדיחה על זה, אני לא יערוס לה את ה... אבל בזוגיות, הומור של לצנות, של ציניות, של הרדת, של סטלבט כמו שקוראים לזה, זה חותך בבשר החי. נשים זוכרות הכל. וגם גברים, אני חושבת. אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד לא מקדם במערכות יחסים, ופה אנחנו לומדים באמת מהטעם את הנושא הזה. ממש מסיימת עוד מעט, עד לשבוע הבא. כן, ושימו לב מה הוא אומר ללצנות. מה יהיה, אומר הטעם לאלה שצוחקים עליו, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא הזית תהיה שוטה, כי מה אני נחשב? וכשתהיה חכם ממני עד רבה, אזי תהיה שוטה. שימו לב, הרי הטעם מבין, ודיברנו על זה כבר, שהטעם הוא לא כזה טעם, הוא לא טמבל. הוא מבין שצוחקים עליו, הוא מבין שחושבים שהוא משוגע, שהוא מסובב מבסוט כזה מכל מה שיש לו, מהמעט שיש לו. והוא אומר, מה אתה מנסה עכשיו, מה שדיברנו מקודם, שאתה מדבר על מישהו אחר, או צוחק על מישהו אחר, או יורד על מישהו אחר, זה באיזשהו מקום כדי להרים את עצמך, בעיני עצמך, לקבל קצת יותר חשיבות יחסית למי שאני מוריד אותו. אז הוא אומר פה אתם, הרי אני כל כך לא נחשב בעיני הבריות, אז אתה בא לצחוק עליי, אז מה תהיה נחשב? חכם? הרי אני שוטה, אז מה אתה תהיה נחשב? זאת אומרת, באיזשהו מקום רבי נחמן דרך אתם, רומז לנו כמה זה מקולקל הנושא הזה של לקחת אנשים וללעוג או להוריד או לדבר או להנמיך או להעביר ביקורת או לצחוק על כדי להרגיש קצת טוב עם עצמי. כי זה כלום למעשה. וכל זה היה דרכי הטעם, ואתה נחזור לעניין הראשון, כן? בתוך כך נעשה רעש, שהחכם ממשיך רבי נחמן את המעשייה ומספר, בתוך כך נעשה רעש בכפר, אתם זוכרים שהחכם חוזר לכפר, שהחכם הנעל נוסע ובא לכאן, לעירה הקטנה הזאת, בגדולה ובחוכמה גדולה, ורץ אתם גם כן לקראתו בשמחה גדולה, והיה אומר לאשתו, תני לי מהר, את היופה, אלך לקראת חברי ידידי, ונתנה לו את הפלץ, והיה רץ לקראתו, והיה שואל בשלומו, באהבה ובשמחה, הכי חביבי מה אתה עושה, ברוך המקום שהביאך, ואני זוכה לראותך. ואני לא אמשיך בתגובת החכם, איך הוא מגיב לאתם, אבל תשימו לב, אני רוצה בזה לסיים את השיעור. מה זה? דיברנו המון על מערכות יחסים בתוך השיעור הזה, כן? איך אתה בונה מערכות יחסים נכונות, של כנות, של חוסר פגיעות, של פתיחות, עם אשתו, עם הסובבים אותו. שימו לב מה זה חברות אמת. כשיש פה אדם שנמצא לא במקום של השוואות, לא במקום של תחרות, אין לו שום צרות עין, כן? שימו לב, זה אדם שחי משוחרר, ממה אומרים עליי, ואיך אני נחשב בני אחרים, ולמי יש יותר ולמי יש פחות, מה זה מאפשר אצלו? יכולת של חברות וידידות ואהבה אמיתית. הוא רץ בשמחה גדולה לראות את החבר שלו שגדל איתו מהחיידר, כן? מגיל אפס הם גדלו ביחד, שהוא כזה פשוט וטעם ולא עזב את הכפר, והחבר הכי טוב שלו הגיע לגדולה כזאת, ומה אנחנו רואים פה? שיא הפרגון. הוא שמח באמת לראות אותו, ברוך המקום שהביאך הלום. שימו לב לה, איזו אהבה נקייה מאינטרסים, שזו אהבה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, גם בזוגיות, גם בחברות, גם עם הילדים, כי הנושא של תחרות והשוואות וקנאה, זה רעה חולה, רעילה, שנכנסת לכל מקום, לכל נימי נפשנו, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לבדוק את זה, כן? אז להשתמש בשני המשפטים האלה, בזה נסיים שמה שלמדנו, בלי לצנות, וזה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר עם אחרים? אם אנחנו נצליח להפנים רק את שני המשפטים האלה מכל הסיפור הזה, דיינו. אנחנו נמשיך שבוע הבא בעזרת השם.